ויקהל, אנחנו ויקהל. יש כאן את כל הפרטים, פרטי הפרטים של של המשכן. אמרנו שכרגע עוסקים בעשייה, ומי שעוסק בעשייה צריך לדעת הוא עוסק בפרטים. מי שנאמר, נתן לכם דוגמה מבחינת בניין בית, הארכיטקט, זה שהוא מתכנן את הבית, הוא לא עוסק בפרטים, הוא מסרטט באופן כללי את הבניין, את החלקים המרכזיים, את הפונקציות, כל זה. אבל מי שצריך לממש את זה, דהיינו הקבלן, זה שהפועלים, הקבלן, שנקראים בעולם העשייה כבר, הם כבר עושים דברים, אז הם חייבים להתעסק בפרטי פרטים, שכל דבר ודבר, יש מה שנקרא ספר הקבלן, שבנו את הבניין הזה, אני לא למדתי הנדסה, לא יודע, לא. אבל כשבא המתכננים וזהו, בסוף אמרו, עכשיו צריך את הספר, ספר הקבלן. מה זה ספר? כזה עבה. שם פרטי פרטים, כמה בלטות, כמה מסגרות של חלונות, כמה זה, כמה זה, כמה זה, כמויות ועניינים. ואיפה הם למדו? זה פרשת ויקהל. אתה הולך מהעולם של עשייה, אתה לא יכול לרחף. אתה צריך מה? לעסוק בפרטי הפרטים של כל מה ששייך לעולם העשייה. אז זה הפרשה של שתי הפרשיות האלה, ויקהל ופיקודי. אז כאן יש רשימה שלמה, כן, תיאר את כל הדברים. טוב. זה בדיוק ללמד אותנו. לא מספיק באופן כללי, כמו שהיה פרשת תרומה ותצווה, באופן כללי, אהרון, כל פרטי הפרטים וכל החומרים וכל הדברים האלה. אז זהו, האמת היא שזה מדובר על כל אחד מאיתנו. אתה יכול לבוא ללמוד בישיבה דברים ענקיים, דברים גדולים, הרב קוק, אמונה, רמח"ל, מהר"ל, פפה, פפה, פפה. אבל כשאתה מגיע לחיים, אתה מה אתה צריך? אשתך מה אומרת לך? קח את הרשימה, תעשה קניות. מה, איזה קניות? מה קניות? כן, קניות, מה? אתה לא יודע, קניות? כמה גזר, כמה עגבניות, כמה זה? מאיפה יש לה את כל הדברים האלה? זה פרשת שבוע. היא צריכה לתכנן את הארוחות, אז היא יורדת לפרטי פרטים. אנחנו הגברים לא מבינים בזה שום דבר, אבל הם כבר רואים בעיני רוחה. כי הם שייכות לעולם של עשייה, פרקטיקה קוראים לזה, עולם של פרקטיה, פרקטיקה. בפרקטיקה אתה לא יכול להידלג על זה. אז זה בדיוק מה שהתורה באה ללמד אותנו. עסקנו בכללים של המשכן, עכשיו אנחנו עוסקים בפרטי הפרטים של המשכן. אתה נשוי כבר? עוד שבוע? תרשום לעצמך הערה פרטים. מהר מאוד תיפגש עם זה. פרטי פרטים, כבר עכשיו בטח. נכון, אתה עוסק בחתונה, פרטי פרטים, נכון? עד הפרט האחרון. הכל צריך להיות מאורגן ומסודר. אז זה כל, ואני הייתי רוצה ברשותכם, מה מקומן של הנשים בתוך כל העשייה הזאת? אין דברים ש... מנחה מיוחדת לנשים. בפסוק כף א', כן? כף א', סליחה, כף א'. כתוב ככה. וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא ויביאו מתווה את התחלת ואת הרגמן ואת התולעת השני ואת השש. וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבוא את העזים. זה העניין של האנשים. לאישה יש עבודה מיוחדת. בנושא שנקרא בדים. בדים. למה אני לא יודע? עד היום, אישה שלוקחת בד עם יד, ממששת אותו. אני לוקח בד, לא אומר לי שום דבר. אתם יודעים למה? זה מהתורה, מדאורייתא. יש להם קשר מיוחד ללבוש, לבגדים, לדברים האלה. זאת אומרת, לא רק באופן אישי, אלא אומר גם באופן של המשכן, שבמקום בית המקדש. היא סורגת כיפות, היא טובה חוטים, היא עושה את כל הדברים האלה. הבגדים, זה העניין של החיצוניות בעצם. הבגד הוא העניין החיצוני. המשכן משול לבן אדם. הבן אדם יש בו עצמות, זה הקרשים. הקרשים של המשכן זה העצמות שלנו. יש בו איברים פנימיים, דהיינו הארון והשולחן והמנורה והמזבחות. אבל אין בו גם כיסויים. על המשכן היה כיסוי. הכיסוי הזה היה המסך. כל הדברים האלה עשויים ממה? מבדים. אז זה תפקיד, גם היום. האישה, תשימו לב, יש לה תשומת לב מיוחדת לבגדים. אתה עוד מעט תרגיש את זה. זה חשוב לה מאוד הבגדים. לכאן לא כל כך חשוב, נכון? לא? אבל אשתך, בעזרת השם, אתה תראה, כתוב בהלכה, מגיע יום טוב, הבעל צריך לקנות בגדים חדשים לאשתו, אבל לא לגבר. מה אכפת לו? בגד חדש, בגד ילד. אז זה כאן, כאן במשכן רואים. הכיסוי של המשכן, מי תובע את אחותי, מי עוסק בכל הנושא של הבגדים. זה מתאים דווקא לעניין של האישה. כי למה האישה צריכה להיראות יפה? כתוב ככה שאדם, אישה לא מצווה להתחתן. הגבר חייב להקים פרובו, אבל האישה לא. אז מה היא תעשה? אז כתוב שאבא של האישה הוא צריך לקנות לה בגדים יפים. למה? שעל ידי זה בעצם משווקת את עצמה. זאת אומרת, היא מציגה את עצמה כלפי החתנים. הפוטנציאלי בדבר. אבל זה מוטבע כבר רואים מהמשכן ומטיבה של האישה. לכן, יש לכאן את העניין של תבוא את העיזים. זה היה מקצוע מיוחד לגבי הדבר. שהיו טובים את המעל גבי העיזים, היו טובים אותם. מישהו ראה פעם עז? ראית איזה חיה שקטה? מה ההבדל בין כבשה לעז? אתם יודעים? כבשה היא שקטה. עז זה מלשון השם עוז לאמרית. עוז. מידת הדין, עז. שעיר, עז. זה לא החיה שיושבת בשקט. היא כל הזמן בתנועה, היא מחפשת משהו, לא יודע. לקחת עז כזה ולטבוע את החוטים לפני שאתה גוזר את השערות שלה, של העז. זה אומנות מיוחדת. מצד אחד היא משתוללת. מצד שני, אתה טובע חוטים על גופה של העז עצמה. זה מלאכה מיוחדת. זה מה שאומר כאן רש"י במקום. אתם סרקתם פעם כיפה? לא. אני גם לא יודע איך לסורגים פעם. איך הם עושות את זה יפה. למדו את זה מהמשכן. לצוות ולסדר. טוב, אנחנו אמרנו שנלמד מסכת פסחים לקראת פסח. כן. דרך אגב, יש כאן דבר מיוחד על נשים, הזכרתי. אולי נקרא את זה, נחזור רגע לפרשה. כתוב... לגבי פרק למד ח' פסוק ח', כן. כתוב, ויעש את הכיור נחושת ואת כנו נחושת במרות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. רואים? למד ח' פסוק ח'. רש"י כאן מעריך מאוד בפירוש של הפסוק הזה. מה זה במראות עצובות? אומר רש"י, בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן. והיה מואס משה בהן מפני שעשויים ליצר הרע. מה זה מראות? מראה, יש לכם מראה בכיס או משהו? בתיק, בארנק? אין לכם מראה? מה, איפה אתם? אין לכם מראות? אבל אישה בלי מראה יכולה להסתדר? איך אתה יודע? כבר הכרת, יש לך קלה. האישה, היא צריכה לראות איך היא נראית. אז יש לה מראה, מראה בתיק, מראה בבית, מראה פה, מראה שם. בסדר גמור. ביתי, היום התחתנה כבר בבית, שבא לך, היה החדר שלה, מראה ענקית. מה את צריכה את המראה הזאת? היא צריכה את זה, היא זקוקה את המראות האלה. למה? היא צריכה להיראות יפה. אז משה רבנו אמר, למה היא צריכה להיראות יפה? למשוך את הגברים. אבל זה שייך ליצר הרע. אז מה, המראה שהיא ביטוי ליצר הרע, זה צריך להיות במשכן? מה הוא רצה להגיד? לא, אז הם היו כל כך טובות לב, אפילו את הדבר היקר להם ביותר, המראות, מה הם אמרו? פעם המראות היו מנחושת, שהוא ממרקים אותם, לא היה זכוכית דברים כאלה. אז הם גם רצו לתת, משה רבנו לא רצה לקבל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מה איתך? תקבל את זה. והיה מואס משה בהם מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אלו המראות האלה חביבים עליי מכל מה שהן תורמות, מכל התרומות כולם, דווקא המראות האלה. למה? שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. למה? הן כל מתקשטות לבעליהן. ואם לא, אז לא היה להם ילדים. כשהיו בעליהם יגיעים בעבודת פרך, היו הולכות ומליחות להם מאכל ומשתה ומכילות אותם, נוטלות המראות, כל אחת רואה עצמה עם בעלה, ומראה משתדלתו בדברים לומר, אני נאה ממך, תראה כמה אני יפה, תסתכל עליי. אני עייף, תסתכל עליי. תסתכל במראה. זה בסדר הדבר הזה? נראה, אצל משה רבנו זה נראה. אבל הקדוש ברוך הוא רואה את התכלית. הוא לא רואה את האמצעי. מה התכלית? להביא ילדים לעולם. זה נקרא צבאות, צבאות השם. אנחנו צבאות השם. ומתוך כך מביאות לבעלן לידי תאווה, ונזקקו להם מתעברות ויולדות שם, שנאמר, תחת התפוח הורתיך. וזה שנאמר במראות עצובות נעשה כיור מהם. מהמראות האלה עשו את הכיור נחושת, זה עשו מנחושת. שהוא לשום שלום בין איש לאשתו, זה הכיור. להשקות ממנו שבתוכו למי שכנה לבעלה ונסתרה. ותדע לך שאין המראות ממש, הרי נאמר מנחושת התנופה, שבין כיכר ויעס בעל וכו', כיור וקנון לא הוזכרו שם. למדת שלא היו נחושת של כיור, מנחושת התנופה, אלא מהנחושת של המראות האלה. כך דרש רבי תנחומה. כן? אז מה אומר כאן בעצם, מה לומדים מהדבר הזה? לומדים שהקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה את התכלית בכל דבר, אנחנו רואים את החיצוניות, זה נראה לנו לא יפה, אבל כשהוא רואה את התכלית, הוא אומר, בטח, הדבר הכי חשוב להביא נשמות טובות לעולם. למה אתה מתחתן, אתה יודע? בא לך, תגיד את האמת. אלא כן, מצוות פרו ורבו. וזה אנשים יודעות טוב מאוד. והבעלים לפעמים עייפים אומרים, לא, אין לי כוח כבר לילדים האלה. לא, תביא ילדים, יאללה, קדימה, מהר, הרבה. צבאות, צריך חיילים לצבא הגנה לישראל. צבאות. לא רק לצבא הגנה לישראל, ונשמות. הדבר הכי גדול שהקדוש ברוך הוא חונן אותנו, זה מאפשר לנו להביא נשמות טובות לעולם. מה זה, כל היתר זה כסף, רכוש, כבוד, זה דברים חולפים. אבל הילדים זה המשכיות של כל האנושות, כל העם, כל המשפחה, כל... אני אברך אותך. אתה הולך... אל תזלזל במראות של הקלה שלך. תראה מה זה... חשיבות... סליחה שאני הזכרתי בנשים. הם בסדר היו. אנחנו בפסחים, כן. בוא נראה. פסחים, פרק א', אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. ולמה אמרו שתי שורות במרתף, מקום שמכניסים בו חמץ. בשמי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, ובתל אומרים שתי שורות החיצונות שאין העליונות. כן, צריך להבין את הדבר. יש לנו איסור שישאר אצלנו החמץ. טוב, בוא נראה את, את ההקדמה על המשנה הזאת. כבר הזכרנו בפתיחה למסכתנו שחייבו חכמים לבדוק לפני הפסח את החמץ, דהיינו לחפש אחר החמץ בכל מקום שהוא מצוי שם, כדי לבערו. בחיוב זה שבדיקת חמץ עוסקת משנתנו. נחלקו המפרשים בטעם הבדיקה. רש"י מפרש, כדי שלא יעבור על בל ייראה ובל יימצא חמץ בזמן פסח. כלומר, שאף על פי שביטל את החמץ בליבו, ומן התורה די בביטול בלבד, מכל מקום חייב לבודקו כדי לבערו. לפי שהביטול תלוי במחשבתו של אדם, שיבטלנו בלב שלם ויוצאנו מליבו לגמרי, ואין דעת כל בני אדם שווים, לפעמים אדם יש לו הרבה חמץ, והוא רק אומר, בעצם לא מתכוון. וכך חששו שמא לא יבטלנו בליבו לגמרי, נמצא עובר על בל ייראה ובל יימצא. והרב מברטנור כותב שחוששים שמא יימצא גלוסקה, דהיינו עוגיה או לחמניה יפה, וימלך על ביטולו ויחשוב עליה לאוכלה, ויעבור על בל ייראה ובל יימצא. אבל בעלי התוספות מקשים הפירוש של רש"י, שאמרו בגמרא, בודק צריך ויבטל. וכן התורה, בתורה, מן התורה, בביטול בלבד סגי. אם כן, למה יצריכו החמים לבדיקת כלל? וכאן נראה להם שטעם הבדיקה הוא לפי שחששו שמא יימצא חמץ בפסח, ויבוא לאוכלו. ויחמירו בחמץ יותר מבשר האיסורים, לפי שאדם רגיל בו כל השנה אוכל חמץ. או לפי שיחמירה התורה בחמץ שעובר עליו ובא לראה ובא להימצא, יחמירו חכמים לבדוק את החמץ ולבערו אפילו שביטלו גזרה שמא יבוא לאוכלו. זאת אומרת, זה כאילו הבדיקה היא חלק מהמצווה של ביעור חמץ. יש כאן תהליך שלם. מרגע שבודקים, אבל לפני הבדיקה עושים ניקיונות וכל הדברים האלה. אז כל זה, המטרה היא לבער את החמץ. מה זה החמץ? אמרנו יצר הרע. להגיע לפסח, לחירות, אנחנו מבארים מתוכנו את היצר הרע. אור ל-14, כותבת המשנה, הלילה לשפני יום 14, מפורדקים את החמץ, מחפשים את החמץ בכל המקומות שהוא מצוי שם, לשם ביאור. והטעמים שכבר ביארנו. ולאור הנר, דווקא לאור הנר, שאור הנר יפה לבדיקה. אף על פי שמותר להשעות את החמץ עד חצות היום, של ערב פסח, מכל מקום תקנו חכמים שתהיה הבדיקה מהחמץ בלילה שלפניו. לפי שבלילה בני האדם מצויים מבתיהם. ועוד לפי שמצוות הבדיקה דווקא בנר. ואור נר יפה לבדיקה בלילה יותר מביום. בכל מקום, מי שלא בדק בלילה, אז הוא יכול לבדוק ב-14 בניסן בבוקר, וצריך שיבדוק גם כן אור הנר. זה ההלכה. כל מקום שאין מכנסים בו חמץ, כל השנה אין צריך בדיקה. שאין חייבים לבדוק אלא מקומות שדרך בני האדם מכניס שם חמץ. ולמה אמרו שתי שורות במרתף, שתי שורות של חביות יין, הסדורות במרתף צריכות בדיקה? שהרי אין מכניסים חמץ במרתף, אלא מקום שכן מכניסים בו חמץ. ולא אמרו לה שבמרתף מכניסים בו חמץ, כגון מרתף של יין, שלוקח ממנו יין לשולחנו, ופעמים היה עומד מתוך הסעודה, כשפיתו בידו, נכנס למרתף להביא משם יין, ושוכח שם את הפת. אני רוצה להסביר, פעם לא היו פריג'ידרים, לא היה דבר כזה מקרב, אלא מה כן היה? היו מרתפים, המרתף תמיד היה מוצל, היה חושך, היה קר. עד היום באירופה, במקומות כאלה, המרתפים משמשים מחסנים לתופחי אדמה, לדברים כאלה, איזה מקום קר. ואותו דבר לגבי היין, גם היום כשעושים תהליך של יין, אז לוקחים את החביות של היין, מי שהיה פעם ביקבים של זיכרון או של... יש שם מרתפים ענקיים, מכניסים שם את היין, וזה מתאים לתהליך של יצירת היין. כל אדם היה לו קרם, היה לו זה, ולא כמו היום, יש לך מרקולים או דברים כאלה. אז היה לו יין, במרתף שהיה לו יין. הוא אוכל, הוא רוצה עכשיו לשתות קצת יין, מה הוא עושה? לא היה בקבוקים כמו היום, מה היו? חביות. מה היו עושים? היו הולכים לחבית, מוצאים מהחביות את היין. מה עושים הפרוסת לחם שביד שלו? שם בצד. הוא שוכח את זה לפעמים. אז יש מקומות שבדרך כלל לא, אבל יש מקומות שלפעמים כן מכניסים חמץ. זו הדוגמה שמביאה המשנה, שלפעמים כן מכניסים חמץ. אז עכשיו, איפה נבדוק את שם בו? אז הוא אומר, שתי שורות במרתף, שתי שורות של חביות יין הסדורות במרתף, צריכה בדיקה. והרי אין, אין מכניסים חמץ במרתף, אלא מקום שמכניסים בו חמץ, כמו שנתנו את הדוגמה. בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, חביות במרתף של יין הסדורות, שורות שורות זה אצל זו, ועל אין חביות עד התקרה. נחלקו המוראים פירוש דברי בית שמאי, שתי שורות על פני כל המרתף, שאומרים, שבודק את סדרת החביות כנגד כניסה לפתח, מן הארץ ועד התקרה, והסדרה השנייה שאחריה, השורה אחרת. והן נקראות שתי שורות על פני כל המרתף, לרוחבו ולגובו. ויש אומרים שהיה בודק את הסדרה השנייה בפנים, אלא את הסדרה העליונה האופקית, הרואה את התקרה. כלומר, שתי שורות הן הסדרות האנכית והאופקית. בית הלל אומרים שתי שורות החיצוניות שהן העליונות, אין צורך לבדוק שתי שורות שכל השורות, כן, שעל פני כל המרתף, אלא שתי שורות החיצוניות בלבד, שהן לרוחב המרתף, ואף בדברי בית הלל נחלקו הגמרא, יש אומרים השורות העליונות והשורה שלמטה מנה, ושתיהן כנגד הכניסה, ויש אומרים שורה עליונה, שורה שלפנים ממנה, ושתי שורות הראשונות הרואות תקרה. טוב, בקצור, יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי כאן מחמירים כמובן, לבדוק יותר, ובית הלל מקלים יותר. כן. כל אחד לפי הסברה שלו, אם שוכחים את הלחם, איפה שוכחים אותו? הם בפנים, בחוץ. זה באופן פשוט, יש בזה גם עמוקים יותר, אבל נשאיר את זה לדברים אחרים. אנחנו באורות. דף נון א'. דף נון א', למטה, הנושא שאנחנו לומדים אותו, זה המאבק של היהדות נגד כל אותם השיטות והדרכים שבאים לקעקע את היהדות. אז אמרנו, באופן אינסטינקטיבי אנחנו יוצאים להגן על היהדות, כמו היום. אבל מי עושה את הדבר הזה? זה אומר החכמים, כי המוני העם לא מרגישים בסכנה הזאת. דווקא החכמים מרגישים. ואם גם, למטה, כן, אם גם נאמר שלא תוכל לנחול ניצחון, היהדות מוחלט בדרך זה של השימור המצומצם בלבדות, זאת אומרת, לעשות מה שנקרא שמרנות ונצח. הלא כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, הרי זה נפשנו, המסורת והיהדות. אך אותם שהם באמת מלאים רוח אומץ בעת משבר, כזאת צריכים הם להכריז ולפרש שתכסיסי החיים הקדושים, התורה והמצווה, שהם התכסיסים, שהם מלאים מרוח האומה ועוצרים מקרבה את כוח חייה בצביונה המיוחד, הם הבסיס היותר מובטח גם לחופש היצירה והמדע וגם להפרחת האומה והכרת האידיאליה, תחייתה ובניינה. אני רוצה להסביר את הדבר. אם אתה רק שמרני, ואתה אומר, אני לא מתייחס לכל המציאות המתחדשת כל הזמן, זה לא תכסיס נכון. להיאבק בהתחדשות של ההשכלה שהיה וכל הדברים האלה, מבלי להתייחס אליה, אלא רק לשלול אותה מכל וכל, אומר זה לא. אלא אומר, אדרבה, אנחנו צריכים להיות נאמנים למסורת ולדת ולמצווה ולתורה, ואם זה להבין שגם ההתפתחות הטכנולוגית, המדעית, זה לא עומד בסתירה לדבר. כן, זה מה שהרב אומר. אני קורא עכשיו ספר, נקרא ספר הברית, של יהודי שחי לפני 200 שנה, משהו כזה, שהוא בדיוק עונה על השאלה, שם באותה תקופה הייתה השכלה גדולה. אז הוא אומר, אני למד אתכם גיאוגרפיה וגיאולוגיה ואסטרונומיה וכל הדברים האלה, ואני אראה לכם, זה לא עומד בסתירה ליהדות. כי אפשר בכל הדברים האלה למצוא דברים טובים. כן? אבל מה הוא בא מתוך ההנחת היסוד, שהיהדות זה העיקר, זה השורש. נכון, יש ענפים, יש עלים, יש צמחים, הכל גדל. אבל צריך לדעת את השורש. מה השורש? התורה, המסורת, כל הדברים האלה. זה הרב אומר כאן. זה גם הגישה שם בספר ההוא. הוא אומר, אנחנו צריכים להיאבק בהשכלה, לא על ידי ביטול, זה כבר נגמר, לא על ידי ביטול ההשכלה, זאת אומרת, ביטול המדע וכל ההתפתחות, אלא אדרבה, על ידי שאנחנו נביא, נדע מהו העיקר ומה השורש ומה הנפשו. ואגב, זה כתוב במאמרו של הרב צבי יהודה, זכר צדיק, התרבות הישראלית. פעם היה ויכוח גדול בתקופת התנועה הציונית, אחד הקונגרסים, עלתה השאלה, איזה חינוך ואיזה תרבות תהיה במדינה שתקום לעתיד לבוא? אז זה היה כ-60 שנה לפני הקמת המדינה. והתווכחו, הדתיים אמרו ככה, לא דתיים אמרו ככה, בלגן. אז קיבלו החלטה בקונגרס הציוני לא להחליט. אמרו, נשאיר את המוקש הזה לדורות הבאים. בואו נמשיך במפעל הציוני, אבל בלי להתייחס לתרבות, בלי תרבות. מכל זה, שלא החליטו, יצא בעצם שהנושא התרבותי והחינוכי לא דנו בו ברצינות. אבל רציתי זה יצא במאמר גדול, נקרא זה התרבות הישראלית, שאומר, זה טעות לא להחליט בדברים האלה. ואז הוא מסביר מהי התרבות הישראלית, מה צריך להיות. הוא אומר, התרבות הישראלית משולה לעץ. מצד אחד, להיות נאמנים לערכי הנצח של התורה והמצוות וכל הדברים האלה. המצד שני, להיות קשוב לעולם מתפתח. לא למה המשל דומה לעץ. מצד אחד בעץ יש יציבות, שורשים, גזע. מצד שני, יש לו עלים, פרחים, פירות, הכל מתפתח. עץ חיים מלא מחזיקים בה. ושם אני אומר, תמצית, הוא אומר, אם אנחנו נהיה רק שמרנים, נתנבד, בלי להתייחס לעולם המתפתח. אם נהיה רק הכל חדש, חופשי, 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 נעלם. כמו היום, יש כאלה שכל חופשי, חופשי, אין מסורת, אין דת, אין שום דבר. צריך גם את זה וגם את זה. מצד אחד קשוב לעולם מתפתח, מצד שני, להיות מעוגן בערכים אלוקיים. נצחים, זה נרמז גם במעשה בראשית, כתוב על האדם הראשון, כתוב ונשאו בגן עדן לעובדה ולשומרה. מה זה לעובדה? לעבוד, להתפתח, להתקדם. מה זה לשומרה? שמרנות, לשמור. מצד אחד לשמור, על ערכי הנצח, על התורה והמצוות כל זה. מצד שני, לדעת שהעולם מתחדש. זה מה שבעצם הרב כותב כאן בסוף. להיאבק נגד ההשכלה וכל זה, זה לא לבטל אותה, אלא קודם כל להתבסס ביהדות, להתחדש, ואז להתייחס לכל ההתפתחויות המדעיות וכל הדברים האחרים. מה? מנתיבות ישראל, המאמר הראשון.
קל למצוא.